שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק מ"ז, ואנחנו בפסוק י"ג. מפסוק י"ג ואילך אנחנו רואים את שיטתו הכלכלית של יוסף. שיטה מעניינת מאוד. ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד. ותלח ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. אם כן, הפעולה הכלכלית הראשונה של יוסף, בעקבות הרעב, זה ביטול המטבע. אם אין מטבע, בטל גם כוח הקנייה המרכזי. היחיד כבר איננו יכול לרכוש דבר. ויתום הכסף, עכשיו, זה הובא בית הפרעה, זאת אומרת, זה אולעם. זה חלק מאוצר המדינה. אין כסף פרטי. מעניין מה השיטה הכלכלית כאן. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען. ויבואו כל מצרים אל יוסף למור, הבא לנו לחם. ולמה נמות נגדך כי אפס כסף? ואומר יוסף, הבו מקניכם. ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. ויבואו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם, בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמורים. וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. אז אם כן, הפעולה השנייה הייתה ביטול הרכוש הפרטי. לא רק שאין כוח קנייה, גם אין רכוש פרטי. ותיתום, אתה מדבר על יוסף סטלין. ותיתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחן מאדוני כי מתם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו? כנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשם. כלומר, ההצעה שלהם זה ביטול הקרקע, כן? כלומר המקרקעין, כלומר גם יש הלאמה של הקרקע, וגם יותר מזה ביטול החירות האישית. כולם עבדים. האמת היא שמבחינה פורמלית, אמנם הם עבדים, אבל לא משתנה שום דבר באורחות חייהם. מה זה משנה אם אתה אומר, אני שייך לעצמי או אני שייך למדינה? מבחינת האופי החיים אין כנראה הבדל גדול, במיוחד לפי תנאי החיים באותם הימים שאדם היה בדרך כלל מרותק לקרקע שלו. אבל בכל זאת זה אומר משהו, שהיחיד איבד את משמעותו, איבד את חירותו. השאלה היא האם יוסף הסכים לתנאי האחרון, לא לגמרי ברור. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה. מה זה לפרעה? למדינה. כן, הרי פרעה, מה אכפת לו? עוד חתיכת אדמה, פחות או יותר. אלא מה? אם כן, כוח הקנייה, המטלטלין, המקרקעין, החירות האישית, כל זה התבטל. ואת העם, העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. הוא עשה העברת אוכלוסין. מי שחי בדרום עבר לצפון, ומי שחי בצפון עבר לדרום. מה המטרה כאן? עקירת השורשים התרבותיים. אין יותר זהות תרבותית. הרי אדם קשור לנוף שבו הוא גדל. כבר לא. בעצם אתה הפכת להיות מספר. בעצם. כלומר, הכל מצרי הפך להיות מחוסר שורשים, הפך גם להיות מחוסר חירות ומחוסר רכוש. אבל המדינה מנהלת מדיניות של כלכלה שוויונית קולקטיביסטית, שדואגת שאתה לא תמות. זה פחות או יותר המשטר שהוצע כאן. זה משטר מאוד מעניין. האם היה אי פעם בהיסטוריה משהו דומה? עכשיו, יש גם, לפי מה שלמדנו בפרשת מקץ, יוסף עשה משהו נוסף שלא מוזכר כאן, אבל מוזכר בפרשת מקץ, שכל העם בא לפרעה, ופרעה אומר להם, לכו אל יוסף, כל אשר יאמר לכם, תעשו. אז המדרש מסביר שהייתה פה איזושהי בעיה, ושיוסף מל את כל מצרים. כלומר, עשה להם גם מהפכה תרבותית, חינוך מחדש, הוא דאג לזה שכולם יהיו נימולים. גם למדנו, ויפתח יוסף את כל אשר בהם. מה זה אשר בהם? הרי לא כתוב, אמרו באוצרות, אבל לא כתוב שזה באוצרות. אלא פתח אותם, את הלב שלהם, פתח את ליבם לאביהם שבשמיים. כלומר, יוסף סבר שתיקון העולם עובר דרך הממד הכלכלי. כי הממד הכלכלי זה הבסיס. בלי אוכל, אין לאדם חיים. אם כן, המנוע של תיקון החיים יהיה הכלכלה, ומכיוון שמצרים מקולקלת עד היסוד, יוסף סבור שצריך לבטל את כל מה שהיווה את החיות התרבותית-כלכלית של מצרים. לכן הוא בונה עכשיו עולם חדש, העולם הטוב ביותר, אפשר לומר, זה תקווה של, תקווה של אופקים חדשים, כן? עולם יפה וטוב. נכון? כן, בבקשה. אתה שואל, ייתכן, אם כן, לזהות את התקופה הזאת עם התקופה של אחנתון, כן, שקפה את האמונה המונותאיסטית על כל מצרים, ושבזמנו האל אמון הועבר מן הפנתיאון, ובמקומו עוצב אל אחד ושמו אתון. כן? אתון זה דומה קצת שם אדוני, כן? משהו דומה קצת, נכון? אז יש פיתוי, זה קל לומר, אולי זה אותו הדבר, זה היה התקופה המדוברת. יש רק בעיה אחת, שבקרונולוגיה מצרית אנחנו לא יודעים שום דבר. כלומר, הקרונולוגיה המצרית היא בצורה פרדוקסלית מהווה הבסיס לכל הקרונולוגיות של האחרות. כל ההיסטוריונים בונים את הקרונולוגיה של המדינות האחרות על הקרונולוגיה המצרית העתיקה, אבל כל האגיפטולוגים אומרים שהקרונולוגיה המצרית העתיקה מסופקת מאוד. אז יש לנו בעיה. אפשר להזיז לפעמים באלף שנה. כלומר, היו תזוזות של 1,500 שנה בהערכת הקרונולוגיה המצרית. לפעמים רק של 200 שנה, 500 שנה. כן? ככל שזה מתקרב יותר לזמן החדש, זה יותר מדויק. ככל שזה יותר עתיק, יותר מסופק. כיוון שפה מדובר במאה ה-16 לפני הספירה, קשה מאוד לדעת מי היה המלך במצרים באותם הימים. כן, טוענים שזו התקופה של הפלישה של החיקסוס. אבל גם הפלישה של החיקסוס, אף אחד לא יודע כמה זמן זה היה באמת. כן, אם זה היה 511 שנה, או רק 100 שנה, אף אחד לא יודע. לכן, אני לא יכול לתת לך תשובה ברורה, למרות שזה מפתה מאוד לראות את הקשר הזה. במיוחד שאנחנו רואים בשושלות מצריות, לפעמים שיש גם שושלות של ראש הארמון. כן, לפעמים מי שניהל את הממלכה בפועל היה יותר חשוב מהפרעו. דומה כאן לתיאור של יוסף. אז מי יודע? אף אחד לא יודע. גם פה שזה שהוא מושיב אותם בארץ רמסס. רמסס, אנחנו מכירים את השם הזה. יש כמה מלכי מצרים שקראו להם בשם הזה. אבל מה זה אומר? האם זה רמסס בימי משה? האם זה רמסס בימי יוסף? מי יודע? אף אחד לא יודע. כן, קראתי פעם ספר של אגיפטולוגית אחת שאמרה שמה שאנחנו יודעים על מצרים העתיקה, דומה לספר היסטוריה על אירופה, שישכח לציין שהיו שתי מלחמות עולם ונפוליאון. זה פחות או יותר. כלומר, יש כמה חורים. כן, מלחמת העולם השנייה, שכחו לציין. כן? המהפכה הצרפתית, כן, שכחו לציין. כן? אבל השאר כן כתוב. זה פחות או יותר מה שקורה לנו עם ההיסטוריה המצרית. החורים הם ענקיים. כן? למרות שבספרי היסטוריה פופולרית, נותנים לך את הרושם שהכל ידוע וברור והשושלות ברורות. כן.
שמעתי רמזים דקים שהסגנון הכלכלי של יוסף צנח קומוניסטי. למרות שזה קפיטליזם טהור מה שהוא עושה. לא הלאים שום דבר. הוא מכרו מרצון.
אתה אומר ששמעת רמזים דקים ששיטת הפעולה של יוסף הייתה קומוניסטית, ואתה אומר זה קפיטליזם טהור. אינני מבין מדוע אתה אומר זאת. הרי לכאורה הוא מעמיד את המדינה, כן? ההתערבות של המדינה היא מוחלטת. היחיד אין לו רכוש.
אבל הוא לא מגיעים
למכור. זה איך שזה עבר, כלומר זה היה קומוניזם מרצון, אבל מכאן ואילך אין להם שום דבר משלהם. כן. חוץ מזה, מה זה משנה איך אתה קורא לזה? כן, בבקשה.
יכול להיות שבגלל שיוסף לא רצה לשים את עם ישראל בתור נפרד, עם ישראל מלאו אותם, אז הם מלאים. להם אין אדמה, לכם אין אדמה. כולם למעשה בערך עוברים...
כלומר, אני מבין ככה. אני מבין שאתה לא מסכים עם מה שאמרנו, שכל זה קרה לפני ירידת האחים למצרים.
לא, זה הכנה.
כלומר, אתה אומר שאתה לא מסכים עם זה שיוסף לא ידע שהאחיו יבואו.
הוא ידע
שהאחיו יבואו. זאת אומרת, אתה לא מסכים עם הפרשנות שלנו, שאמרה שיוסף לא ידע שאחיו יבואו. בסדר, אפשר לא להסכים. אז תיתן פירוש אחר לספר בראשית. ובכן, בואו נמשיך. נשאלת השאלה, מה המטרה של יוסף? יוסף רוצה, אם כן, לשנות את מצרים עד היסוד, והוא גם סבור... שעל ידי שהוא יעשה את האנשים מאושרים בעל כורחם, התוצאה תהיה שבבוא הזמן המצרים יגידו לו תודה. אין, הייתה שיטה דומה לזה באחת המדינות באירופה במאה ה-19, מדינה תרבותית מאוד, וקם שם אחד תלמידי החכמים שהיו באותה המדינה ואמר שהמטרה של היהודים היא לחיות בגלות, להשתלב בתרבות הסובבת, להשתלב גם במוקדי ההשפעה באותה התרבות, וגם לקיים תורה ומצוות בדביקות, כדי להוסיף למדינה הזאת קדושה וטהרה ומוסר. כשהנחת היסוד הייתה שבבוא הזמן, אנשי אותה המדינה יגידו ליהודים תודה. נדמה לי שהניסיון ההיסטורי הוכיח שזה לא עבד. איזה מדינה זה היה? גרמניה, נכון, זו. כן, כן. זה מדינת גרמניה, אני חושב שזה לא בדיוק עבד. יש לי בזיכרון העמום שלי שהגרמנים לא אמרו תודה ליהודים, או אמרו את זה בצורה מאוד לא מנומסת. עכשיו, נשאלת השאלה, מדוע השיטה של יוסף לא מצליחה? הרי אנחנו רואים, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. לא ידע, לא רוצה לדעת, לא רוצה. כל הטובה של יוסף נדחית. טוב, כל פסיכולוג יודע שאדם לא מסוגל לסלוח למי שעשה לו טובה. אם עשיתי לך טובה, אני התערבתי, חדרתי לתוך החיים שלך. באופן טבעי אתה מציל את עצמך לזה שאתה דוחה אותי. זה מובן. אבל יכול להיות שיש פה משהו יותר עמוק. בואו נראה בפסוקים עצמם. פסוק כף ב' רק אדמת הכהנים לא קנה. כי חוק לכהנים את פרו, ואכילו את חוקם אשר נתן להם פרו, על כן לא מכרו את אדמתם. אוהו, לא קנה את אדמת הכהנים? מי זה הכהנים? הכהנים זה המקום של הליבה של התרבות המצרית. אם אתה קונה את כל מצרים ואת אדמת הכהנים לא קנית, לא עשית כלום. כן? מתוך הכהונה תקום מחדש מצרים ותדחה את יוסף. כי זה אומר שאין אפשרות ליהודי כשהוא לא באדמתו, כשהוא לא במסגרת החיים שלו, הוא לא יכול לעקור מן היסוד תרבות אחרת. ולכן אין תקווה לשיטה הזאת. זה לא יכול להצליח. זה לא יכול ללכת. כי את אדמת הכהנים הוא לא יקנה. וכי הוא לא בבית שלו. אתה לא אצלך בבית. אתה לא יכול לשנות. יש גם פה עוד דיוק שצריך לדייק. בפסוק כף א', ראינו ואת העם העביר אותו לערים. מי זה העם? אין? אולי זה קבוצה מסוימת במצרים. אנחנו עתידים לפגוש בספר שמות קבוצה שנקראת העם. שהם מצטרפים אחר כך ביציאת מצרים לעם ישראל. והם הם הבסיס של הערב רב. ייתכן שההפרדה הזאת של מצרים לשתי קבוצות, ארץ מצרים והעם, מתחילה כבר כאן. אולי זה מתחזה כאשר יעקב בא עם קבוצה גדולה של אנשים שמתלווים אליו. הערב רב שלו גם כן. כך שייתכן מאוד שהערב רב היוצא ממצרים כולל גם את הצאצאים של הנפש אשר עשו בחרן, וגם אותה קבוצה שיוסף שלט בה באופן קרוב, והם הם המצטרפים לעם ישראל בבוא הזמן. אפשרות. הלאה. ויאמר יוסף, פסוק כ"ג, ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הא לכם זרע, וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות, יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם, ולאשר בבתיכם, ולאכול לטפיכם, ויאמרו החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה, ויישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים. עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור הקודם. כן, זאת אומרת, לסיפור הקודם של ירידת בני יעקב למצרים. עכשיו, למה זה מובא אם כן? אם הסיפור הזה קדם, למה הוא הובא כאן? הוא הובא כאן כדי להראות שירידת ישראל למצרים כבר נוסד בקרבה את הגרעינים של יציאת מצרים. כלומר, מראש אתה לא יכול להתיישב באמת, כי ידחו אותך, יסנאו אותך. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. טוב, אז אם זה כך, מה קורה עם ישראל? כן, אנחנו ראינו בפרק בפרק מ"ו, בפסוק ב', ויאמר אלוהים לישראל, במעות הלילה, ויאמר, יעקב, יעקב, ויאמר, הנני. מה למדנו מזה? שכשם שיעקב, כשהוא עולה לארץ ישראל, הופך מיעקב לישראל, כשהוא יורד למצרים, הוא הופך מישראל ליעקב. מכאן שיש צורת קיום מודולרית לעם ישראל, אנחנו לפעמים יעקב, לפעמים ישראל, מתאימים את עצמנו לתנאים. וזה הסוד של הקיום הנצחי שלנו. כי אם היינו רק יעקב, אנחנו לא יכולים להמשיך להתקיים כשהתנאים דורשים להיות ישראל. אם היינו רק ישראל, לא יכולו להמשיך להתקיים כשהתנאים דורשים להיות יעקב. אבל מאחר ואנחנו גם יעקב וגם ישראל, יש לנו אפשרות לעבור את גלי ההיסטוריה בכל מצב ומצב. כמו כן גם בפרק ממ"ז, בפסוק כ"ח, ויחי יעקב בארץ מצרים. מה כתוב בפסוק כ"ט? ויקרבו ימי ישראל למות. אם יעקב חי, ישראל מת. ויחי יעקב, ויקרבו ימי ישראל למות. הגיוני. אלא מה? שאם ככה היה צריך להיות כתוב, ויחי יעקב, וימות ישראל. אבל לא כתוב שמת ישראל. אלא ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, גם במצבי הגלות, היסוד הלאומי לא נעלם לחלוטין. קרוב למיטה, אבל עדיין חי. בסדר? זה העיקרון, אני עוד חי. חי, חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא. והיום אני עוד חי, חי, חי. כן, אז זה בעצם, אפשר לומר, זה השאלה ששאל יחזקאל. הקדוש ברוך הוא שאל את יחזקאל, התחיינה העצמות האלה? ויאמר השם אלוהים, אתה ידעת. כלומר, בגלוי, זה עצמות יבשות. מי יכול לדעת שהם יקומו לתחייה? אבל יש לפעמים רוח הקודש שאומרת שהם יכולים לקום. ולכן הרצל ראה את זה. ראה שהעצמות היבשות האלה יכולות לקום לתחייה. כי רק קרבו ימי ישראל למות, אבל היסוד המדיני לא נעלם לגמרי. לכן הוא חשב שאפשר גם להקים מדינה, ולא רק להביא את היהודים לארץ ישראל. אז זה מה שקרה, ויקריבו עם ישראל למות. אני שוב חוזר לפסוק כ"ח. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו. 7 שנים ו-40 ומעט שנה. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לי, ויקרא. אז יש פה הפסוק ממש, ממש לא ברור. בואו נקרא. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו, ליוסף. לא הבנתי, מה זה? ויקרא לבנו, ליוסף. זה לא עברית. צריך להגיד, ויקרא ליוסף, ויקרא לבנו, או ויקרא לבנו יוסף, או ליוסף בנו. לבנו ליוסף, זה כאילו שהיה בהתחלה כתוב לבנו, ומישהו הוסיף, לפעמים ככה תלוי מעל השורה, ליוסף. כן, שכחת לציין. כן? מוזר. ואומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקבירני במצרים, ושכבתי מאבותיי ומצאתני מצרים ופרטני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר ישבע לי וישבע לו וישתחו ישראל ראש המיטה. אני אשאל שאלה פשוטה את ה-common sense שלנו. מדוע מכל הבנים, כשיעקב מבקש להיקבר בארץ ישראל, הוא פונה דווקא ליוסף ולא לנפתלי או לזבולון? למה? מישהו יודע? הוא היחיד שיכול, נכון? הוא הרי השליט במצרים. הוא היחיד שיש ביכולתו אפשרות לעשות את זה, נכון? ורש"י כותב, ויקרא לבנו ליוסף, מה אומר רש"י? אתה רוצה, אני אביא לך רש"י בהזדמנות, כשאני אביא לך רש"י מהבית, כן? פשוט מאוד. ויקרא לבנו ליוסף, אומר רש"י, למי שהיכולת בידו לעשות. קוראים לזה בנה לי בריבוע. זאת אומרת, הרי גם בלי לקרוא את רש"י, ברור לי שאם הוא קורא דווקא ליוסף, זה בגלל שיוסף, יש בידו יכולת לעשות. מה כותב רש"י? ויקרא לבנו ליוסף, למי שהיכולת בידו לעשות. לא מובן. ממש לא מובן. כלל גדול קיבלנו מרבותינו, שכל מקום שרש"י אומר דבר מאוד פשוט, זה סימן שזה מאוד עמוק. אני כן, מה מאוד עמוק שמסתתר פה? עכשיו אני אשאל אתכם, כיהודים מאמינים, אני מתאר לעצמי שחלק גדול, אולי כולם מהיושבים כאן, הם יהודים מאמינים. לפי היהדות, בידי מי היכולת? הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, למי פנה יעקב? אמרת?
לקדוש ברוך הוא.
פנה לקדוש ברוך הוא לפי זה, נכון? כלומר, אם כן, כשרש"י אומר שיעקב פנה למי שהיכולת בידו לעשות, הכוונה שיעקב פנה לקדוש ברוך הוא. ואיך הוא פונה לקדוש ברוך הוא? הוא מדבר עם יוסף. מדוע דווקא עם יוסף? משום שיוסף הוא המרכבה לשכינה בדור. וזה מה שכתוב. תסתכלו עכשיו עוד פעם בפסוק, הכל ברור. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא. מה כתוב אחרי המילה ויקרא? יש פסק, נכון? יש קו מאונח, שאחינו הספרדים מכנים אותו פסק, ואחינו האשכנזים קוראים לו פסיק, נכון? שבא, מה בא לציין הדבר הזה? הפסקה, נכון? פסק, פסיק, נשון הפסקה. אני טועה? לא. ויקרא, אז למי הוא קרא? לקדוש ברוך הוא. ובמציאות מי זה היה? לבנו ליוסף. ברור? כן, כי בעצם הוא מסביר, ויקרא, וכאן זה מה שרש"י לא רוצה שנקרא, לבנו. של מי? בנו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשנוצרי קורא את זה, אתה מבין מה שזה עושה לו. כן, כשיהודי קורא, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, זה לא מפריע לאף אחד, אף אחד לא עושה מזה עבודה זרה. אבל הנוצרי שיקרא את זה, יעשה מזה עבודה זרה. לכן רש"י כותב את זה בצורה נסתרת. גם הכתוב, ויקרא לבנו ליוסף. ואמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך. כלומר, הוא פונה אליו כאל אלוהות. עכשיו, יש פה דבר מאוד לא מובן. בפסוק למד א', ויאמר ישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. וישתחו ישראל, למי הוא השתחווה? ליוסף. לכן כותב רש"י, תעלה בעדנה סגיד לה, שועל בזמנו תשתחווה לו. כלומר, מי זה השועל פה? יוסף. מי זה האריה? יעקב. אבל האריה משתחווה לשועל, אם זה הזמן של השועל למלוך. ויוצא לפי זה שיעקב השתחווה ליוסף. אחר כך על הפסוק, על ראש המיטה, אומר רשי, הפך פניו כלפי שכינה. אז אם ככה, הוא לא השתחווה ליוסף, הוא השתחווה לשכינה. אלא מה מתכוון רשי? הפך פניו כלפי שכינה שהייתה אצל יוסף. או. אבל כל זה כתוב בסגנון סתום. לכן הפרשה הזאת נקראת סתומה שבסתומות. הרי בין פרשה לפרשה יש בדרך כלל רווח. אפילו פרשה סתומה יש רווח. פה בין פרשת ויגש לפרשת ויחי, אפילו רווח שאין, אלא אות אחת. לומר לך שזה פרשה סתומה שבסתומות. כן? כלומר, כי נסתתמו עיניהם של ישראל, וזה בא לומר שמכאן ואילך, ההשגחה מופיעה בצורה סתומה, נסתרת על ישראל. שלום.